ואנחנו ממשיכים בלימוד ספר אורות מאת רבנו הקדוש הרב קוק זכותו יגן עלינו. אנחנו באורות התחייה בסימן ב' בעמוד נון במהדורת מוסד הרב קוק. באורות אורות התחייה ב' עמוד נון. וכן הדבר, כן, דיבור המתחיל וכן. וכן הדבר הולך בכל הסדרות ובכל המצבים. כן, מה שדיברנו על המלחמה האינסטינקטיבית, שהקיבוצים האנושיים יודעים לזהות את מי שמסוכן להם. ולכן האלילות זיהתה בחוש אינסטינקטיבי שהיהדות היא אויב ראשי, ועוד יותר המינות אף היא זיהתה את היהדות כאויב עוד יותר גדול. מדוע? כי מאחר והמינות בנויה מאיזשהו שילוב כלאיים בין האלילות לבין היהדות, אז היא מרגישה שאם היהדות תבטל ממנה את הצד האלילי שלה, הסגנון האלילי שלה, היא תיבלע ביהדות מקורה. ולכן השנאה של המינות נגד היהדות עוד יותר חריפה מהשנאה המקורית של האלילות. מובן? כלומר, רגילים לומר שאם עשיו יש לו דין של יהודי מומר, אם עשיו חוזר בתשובה, אין יותר עשיו, יש רק יעקב. הוא הופך להיות יעקב. כלומר, נצרות חוזרת בתשובה, זה יהדות. שלא כמו למשל האסלאם, שאם האסלאם יעשה תשובה, הוא לא ייבלע ביהדות, הוא יכול לעמוד בצד. מה? יהודי שחוזר בתשובה הוא יהודי שחוזר בתשובה. טוב, ובכן. וכן הדבר הולך... הנצרות זה סוג של יהדות אלטרנטיבית. נכון? האסלאם זה לא סוג של יהדות אלטרנטיבית, זה דת חדשה. שיש לה יחס אל היהדות, אבל יש לה קיום גם בצידה של היהדות. אם היא תתקן מה שצריך לתקן.
למה
גם הפרטים יש להם בעיה עם היהודים, אבל אנחנו מדברים עכשיו על הכלל. מה האינסטינקטים של הכלל, שהם לא תמיד מובעים בצורה שכלית וברורה? כן, בבקשה. כן, מה אתה רוצה? כן, כן. לא, דתות. וכן הדבר הולך בכל הסדרות ובכל המצבים. מלחמת הקיום עושה את דרכה, כבעולם החומרי, גם בעולם הרוחני, בעולם הדעות והרעיונות. יש מלחמת קיום, בין דעות, רעיונות. בכל תוקף והכרה פנימית מלמדת היא קיבוצים רבים, המון בלתי מלומד, לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית, כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים בבחינתם החומרית. כמו שיש, כן, מלחמת קיום בין בעלי חיים, וזה מיסודות, למשל, האבולוציה בתחום הביולוגי, אז כך יש גם מלחמות קיום רוחניות ואף הן אינסטינקטיביות. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע העמים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית אשר הקדימה המון. כלומר, הפילוסוף או המנתח, המדעי, הוא רואה את הדברים מגבוה. מה הוא רואה? הוא רואה שתנועה רוחנית או לאומית זאת או אחרת הייתה ביטוי לאיזשהו תוכן תרבותי שנלחם על נפשו. כן, אבל ההמון הוא לא ידע את זה. בסדר? המדע, אשר הקדים ההמון, ההולך אחר רגשותיו, לדעתה ולפלס על פיה את נתיב חייו. כלומר, שלא ישכח. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות. יש פה שאלה של פלוני. איזה תפקיד ימלא האסלאם במצבו האידיאלי? זה נושא חשוב מאוד. שידון כשזה יהיה הנושא של השיעור. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות, וכפי האפשרי ייתן להן צורה תרבותית ומוסרית. אבל לא יעקרן ממקומן, כי עצומות הן ממנו. זאת אומרת, המדע איננו יכול להחליף את הנטייה הטבעית. הנטייה הטבעית היא היסוד. אחר כך אתה בא לנתח את הדבר הזה. המדע והפילוסופיה. הפילוסופיה היא אחד המדעים. מה אתה אומר? אפשר לפתוח קצת החלון אם לא מפריע למישהו. קצת משהו. מה אתה אומר? כן. אתה שואל, איך יכול להיות שהנצרות תחזור בתשובה, הרי אין טבע של אמונה אצל אומות העולם? עד כאן שאלתך?
תמיד יהיה
אלילות. תשובה, העולם יכול להשתנות. עם הזמן. האנשים, התנועות, העולם הולך ומתבשם. יש מושג ברב קוק שנקרא ביסום העולם. העולם הולך ומתעלה. טוב. יכול לבשם. לבשם הכוונה להעלות ולעדן. למי אמר שהם רעות? זה לא הדבר היחיד שיש. יש כל מיני תנועות. למשל, אני יודע... לא, לא, לא על זה אני מדבר. למשל, כשאנחנו מנסים לנתח... כיצד התפתחה התרבות הביזנטית. אז היו כל מיני כיוונים של המדינה הביזנטית, שאתה לא בדיוק מבין, בשעתו, הנפשות שפעלו את הכיוונים האלה, לא הבינו למה הם מפתחים אותם כל כך. אבל דווקא זה מה שאפשר לשמר את התרבות המיוחדת הזאת. בסדר? או למשל, בוא ניקח דוגמה. בני ישראל כובשים את ארץ כנען. נכון? מכסחים את הצורה לכנענים. השאלה, האם כל אחד מבני ישראל שכיסח את הצורה לכנענים, ידע לשם איזה אידיאלים הוא פועל? תשובה, לא. הוא רצה את נחלתו, הוא רצה שיהיה לו גפן וטענה, ובורות חצובים. זה מה שהוא רצה, כי היה לו הרבה כבשים והרבה עיזים להאכיל. בסדר? עכשיו, ובשם זה הוא בא להילחם את המלחמה שלו. זה ברור שאבותינו במצב הזה היו חייבים להיות קצת קשוחים וקצת ברברים אפילו. בסדר? אבל הם שרתו איזושהי מגמה של תיקון עולם במלכות שדי. לא כל מי שהיה בתוך האומה ידע את זה או הבין את זה. ראשי העם הבינו את זה. למשל, בתשובות הגאונים מובא שתפילת עלינו לשבח לאדון הכל נתקנה על ידי יהושע בן נון בשעה שהוא חצה את הירדן. מה זה אומר? תפילת עלינו לשבח היא תפילה אוניברסלית באופיה. כשבא יהושע לקיים מלחמה אכזרית, הוא יודע לאן כל זה מכוון. ואלמלא אותה אכזריות של יהושע בן נון, אז לאיזה תהומות מוסריים העולם היה מדרדר בימינו. אז מזל שהוא היה אכזרי אז. בסדר? אז זה מה שהרב אומר כאן. יש נטיות טבעיות, המדע יכול לבשם, אבל זה לא מתחיל מהמדע. זה לא שיום אחד בני ישראל עשו אספה, למדו איזשהו שיעור מאוד מעמיק בתיקון העולם, ואז החליטו לכבוש את ארץ כנען. זה לא כך. בסדר. מה שעשו הגרמנים, מח שמם וזכרם תפו עליהם, זה היה תנועה טבעית. כלומר, אתה יכול אחר כך לתת איזושהי צורה תרבותית ללאומיות הגרמנית, אבל יש איזו אינטואיציות יסוד בנות 1,000 שנה או 2,000 שנה שביססו את גרמניה. ולכן אין פלא, כלומר, רטרואקטיבית אפשר לברר מדוע זה הגיע לאן שזה הגיע.
הם עשו את זה גם בשם הדמוקרטיה.
מה? נכון. האם זו, יש פה שאלה על הלוח. האם זו לא התייחסות רצינית מדי לאסלאם? הרי בעיקרו הוא לצנות והחשה. פרט לאכיפת נטיית החסד שבאופיים על ידי הדין שבדתם, כפי שלימדנו הרב. תראה, אפשר להתלוצץ מכל דבר. מצד שני, אפשר לומר שתנועה שמקיפה מאות מיליוני בני אדם, אין בה איזשהו יסוד. אנחנו לא מדברים על האסלאם מצד היסוד התיאורי. זה בדיוק דוגמה, אני דווקא מה שאומר הרב. אתה יכול להגיד, באופן ספציפי, האסלאם זה שטויות, ויש לנו באמת ראיות לזה, שזה שטויות. אבל יחד עם זה, זה טעם את הרוח, את השאיפה הפנימית של המונים רבים, שהדת הזאת טעמה אותם. אז השאלה היא כזאת, נגיד שאתה תבטל את האסלאם, נו, מה יעשו כל אותם מאות מיליוני בני אדם? האם הרגש הדתי שמפעם בליבם איננו צריך למצוא לו אפיק כשר? האם הרגש הדתי הנוצרי לא צריך למצוא לו אפיקים כשרים של ביטוי אותו רגש דתי? מה אתה אומר?
לפני 800-900 שנה, מישהו יכול לומר האסלאם מוסתר או לצנות? לא. שורה שהאסלאם תופס חצי עולם. הכל נראה, היום?
לא, תמיד ידענו שזה לצנות. תמיד ידענו. הדבר שגרם למוחמד להיות נגד היהודים, זה כשהוא הלך למדינה, והוא נתן נאום שלם בפני היהודים על שיטתו, הם פרצו בצחוק עז. ואז הוא נפגע מאוד, ומאז הוא נהיה נגד היהודים. שאלה, למה היהודים צחקו? הם באו לשמוע, אז למה הם צחקו? הם צחקו כי הוא אמר שטויות. למשל, אם אתה קצת קראת את הקוראן, אז שם כתוב שמרים, אחותו של משה רבנו, היא האימא של ישו, היא מריה. או למשל, כתוב שם שפרעו ביקש מהמן לבנות לו מגדל שיגיע עד השמיים. למה אתם צוחקים? לא יפה, אה? תחסו ברצינות. נו, אתם רואים. יש שם כמה בעיות. או למשל, נאמר שם שהנוצרים עובדים לישו והיהודים לעזרה. כן? מאיפה הוא לקח שהיהודים עובדים לעזרה, תגיד לי? לא, הוא שמע עבודה זרה. הוא שמע את המושג עבודה זרה. הוא לא יודע בדיוק להסביר. אמר עזרה. עוזייר. כן? אז מה, זה רציני? זה ליצנות. אלא מה? מצד שני, הוא הרגיש שמה שיש לו לומר לערבים, באמת זה מה שהם צריכים לשמוע. אז הוא ערבב בזה כמה דרשות מבולבלות שהוא שמע מרבנים ונוצרים. הוא אמר מה שאמר. אבל זה טעם משהו בנפש שלהם. כן. השאלה היא כזאת, זאת אומרת, אולי באמת התיקון לרגש הדתי זה לא הפנייתו לכיוון כשר, אלא ביטולו בכלל. עכשיו אנחנו רואים בעולם היום יותר חילונות, אתאיזם וכדומה. בהחלט, יש בזה תיקון של ביטול עבודה זרה מליבות בני אדם. אבל יחד עם זה, אנחנו לא יכולים להשאיר את העולם ללא כל עבודה דתית. יש צורך כזה, אני צריך למצוא את הדרכים. זה חלק מנפש האדם.
זה עבודה של אקדמיה.
מה?
יש שם, באקדמיה יש פרופסורים, כולם מעלים עצמו פרופסור מי יודע מה. הם יודעים את הקוראן, הרבה יודעים את הכל, למה לא מוקיעים את זה החוצה?
אתה שואל, מדוע הדברים שאני אמרתי לא מפורסמים? כן, למה הם לא עושים את זה? כן. התשובה, כי מקום הניחו לי להתגדר בו. רצו שאני אעשה את זה. כן, כלומר הם לארג'ים. הם אומרים, תשמע, הרב שרקי, אתה תספר מה שכתוב בקוראן. זה מה שנאמר על אסתר שהייתה יפת תואר. השאלה איפה היא עשתה את התואר הזה? כן, כן. מה אתה אומר? המדע נותן הגדרות, מדבר על ערכים, מסביר מהי התנועה הנפשית או הערכית שעומדת ביסודה של תרבות מסוימת. אתה יכול לדבר על תרבויות שמשיות ותרבויות ירחיות וכו'.
וזה משפיע על התהליך עצמו גם?
ודאי שזה משפיע, כי אנשי המדע הם בעצמם חלק מהתרבות, אז הם גם פועלים.
אבל הרב הזכיר למשל את הדוגמה שמתי שנכנסו לארץ.
למשל כשפיכטה הגה את הרעיון שיש לאומיות גרמנית. זה היה מהגורמים שחיזקו את הלאומיות הגרמנית, למרות שזה לא התחיל ממנו. כן, מה אתה אומר?
אם אנחנו אומרים שהנטיות הטבעיות הן בעצם הבסיס של
החיים.
של החיים והדברים המשתנים הגדולים שקורים בעולם, איזה מקום יש לדתות או לתרבויות שהן פונות אל הכלל? כאילו, שהדת תהיה משהו אישי פרטני.
אנחנו רואים שגם לדתות יש אופי לאומי. למשל, הייתה מחלוקת בתוך הנצרות בין הקתולים לבין הפרוטסטנטים. נכון? זו מחלוקת. בסדר, חלק מהנוצרים החליטו להישאר קתולים, חלק מהנוצרים החליטו להיות פרוטסטנטים. אז זה צריך להתפלג באופן שווה. נגיד 30% פרוטסטנטים, 70% קתולים. זו דוגמה. וזה היה צריך להיות ככה בכל הארצות הנוצריות. למעשה זה לא כך. בארצות הלטיניות, צרפת, איטליה, ספרד, יש דומיננטיות קתולית. בארצות האנגלוסקסיות, גרמניה, אנגליה, דומיננטיות פרוטסטנטית. למה? כנראה שיש גם איזשהו יחס בין התוכן הדתי לבין הנפש הלאומית. מובן מה שאני אומר? אז אולי לא הבנתי את שאלתך.
אנחנו דוגמא לומדים עכשיו, לא יודע, מה, עוד התחילה, זה משהו שנוגע לכלל, לכלל העם. אבל אם אנחנו אומרים שהדברים באים מלמטה מהעם, ולא מלמעלה מהתורה, אז כאילו, איזה מקום יש לתורה שהיא כללית? הרי אם העם רוצה להקים מדינה, לצורך העניין כמו שקרה לנו, לפני 60 שנה, זה לא בא הרבנים או הפילוסופים הגדולים, העם רוצה להקים מדינה.
נכון, אתה צודק. זאת אומרת, אתה שואל ככה. אם בעצם הכוח העיקרי במציאות הוא הכוח שבא מן הטבע של הכלל, אז למה בכלל צריך הדרכה של תורה? או למה צריך בכלל דתות שיכוונו וכו'? התשובה שלך היא שאתה צודק, לא צריך. זאת אומרת, שבאופן בסיסי, הנטיות העיקריות במציאות הם אלה שבאות מן הטבע. יחד עם זה, טוב לתת להם הכוונה, כי כשהנטיות האלה הן בצורה גולמית, הן גם עושות שטויות. ולכן יש קצת תורה כדי לעזור. אבל העיקרון הוא, מנהגי ישראל תורה הם. זה מתחיל מזה. למה הרב שרקי מדבר בכזו שפה לא ברורה שמשתמעת לשתי פנים? יש כאלה שזה לא מתאים להם ויכולים לפעמים להיות כופרים בגלל שפתו של כבודו. אשמח לתשובה. אני לא הבנתי מדוע מה שאני אומר משתמע לשתי פנים. אלא מה? אני משתדל להגיד את הדברים במורכבותם ובשורשיותם. ולכן אני אומר את הדברים כפי שאני משיג אותם. עכשיו, ככל שתוכן הוא יותר ראשוני, אז הוא יותר מבלבל. כי זה דורש מן האדם לצאת מתבניות החשיבה הרגילות שלו. ולכן יש בזה סכנות. אבל אני שואל, באיזה תוכן רוחני כלשהו אין סכנות? לכן אין לי ברירה, אלא להגיד מה שאני חושב. אני לא מדבר אין לי כוונה להגיד באופן המשתמע לשתי פנים. מה אני אעשה? עכשיו, אל תדאג. אם מישהו יצא כופר מזה, אני לא מאמין. למה? כי אם מישהו יחשוב שמה שאני אומר זה דברי כפירה, אז מקסימום הוא יפסיק לשמוע אותי, הוא יגיד שאני כופר, וילך לרבנים אחרים ש... נותנים לו הרגשה של ביטחון, שהכל מסודר. ואם הוא יבין מה שאני אומר, אז הוא לא יהיה כופר, אז הוא בסדר. כן, בבקשה. כן, רוצה להגיד משהו. דבר.
אני אומר שאפשר, היינו מגיעים למצוות ולתורה לבד.
לפי זה, כן, יכולנו להגיע לתורה ולמצוות לבד, כפי שכותב רבנו סעדיה גאון, שבאופן עקרוני, כל מה שיש בתורה לא צריך בשביל זה התגלות, זה היה קורה לבד. אלא מה? זה היה לוקח הרבה זמן. איך אומרים? דבר ציווה לאלף דור. מה זה דבר? זה התורה, שנקראת דבר השם. ציווה לאלף דור, אחרי אלף דורות, היינו מגיעים לתורה בעצמנו. כמה זה דור? נגיד 20 שנה. אז תוך 20,000 שנה היינו מגיעים לזה. אלא מה?
זה לא 20 שנה, זה 90 ומשהו.
מה, דור? דור זה 90 שנה?
כן, אני חשבתי, עד בתן תורה,
כלומר, לפי דבריך, אנשים מולידים באופן ממוצע בגיל 90. זה מה שאתה אמרת.
אני אעשה שבון אחר לסדים. אל בתן תורה זה 26 דורות. בתן תורה תנה ב-2448, 2448.
אז אתה רוצה עוד יותר? בסדר. אבל אני אומר, נגיד מינימום 20,000 שנה. זאת אומרת, תוך 20,000 שנה היינו מגיעים לדברי תורה. אלא מה? שהסבל שהאנושות הייתה עוברת היה כל כך גדול, שהקדוש ברוך הוא העדיף לעשות לנו נזק קטן יותר, ונתן לנו את התורה לפני הזמן. על מנת לכוון אותנו יותר מהר אל מה שממילא טבוע בנו. זה עונה על שאלתך. טוב, יש פה שאלה. האם ניתן לשייך את צרותינו לשגיאתו של אברהם בכך שאמר, לו ישמעאל יחיה לפניך? תפילת אברהם לזכותו של ישמעאל בבחינת רחמי רשעים אכזרים. מכאן אבותינו חטאו ואנחנו סבלנו. שאלה זו היא שאלה יפה ומעניינת מאוד. אבל מאחר והיא לא הנושא של השיעור, היא תידחה מן הדיון באכזריות רבה, על מנת שנוכל להתקדם. מדוע אני עושה זאת? כי אי אפשר לנהל שיעור אם כל הזמן שואלים על נושאים צדדיים. יש זה מספיק מסובך גם ככה. כן. אני לא הבנתי. איך יכול להיות שהבריאה היא 6 ימים? נו, אז מה? אז התורה הייתה צריכה להינתן אחרי אלף דור. זאת אומרת, בשנת 20,000 בערך, או 90,000, לפי ההצעה של ידידיה, היינו מקבלים את התורה. נו, אז מה הבעיה?
אז איך זה מסתדר עם היום השביעי של היום
השמיני? אז זה לא מסתדר. אז זה לא מסתדר. נו. עכשיו יש פה שאלה. כמו שהרב אמר לגבי אחד ששאל אותו, אני לא יכול להתפלל. אז אמרת לו, אל תתפלל. האשמח לתשובה. זה אני מהשאלה מקודם. שאלה נוספת, אז הגאולה תגיע מעצמה או שאנו יכולים לדחוף אותה? טוב, קודם כל נתייחס לשאלה השנייה. הגאולה תגיע מעצמה ואנחנו יכולים לדחוף אותה. עדיף שאנחנו נדחוף, כי אם היא תגיע מעצמה זה יעלה לנו ביוקר. עכשיו לגבי זה שאני אמרתי למישהו אל תתפלל, צריך לראות מה ההקשר שבו הדבר הזה נאמר. כן? איך אומר כל פוליטיקאי משופשף, דבריי הוצאו מהקשרם. יכול להיות שאמרתי למישהו אל תתפלל, כי זה אולי מה שהוא צריך לשמוע כדי לעזור לו. לך תדע, לא תמיד אדם צריך להתפלל, זה נכון. אבל מה, אתה לא יכול לדון מקרה ספציפי ומזה להסיק לכולם. נגיד שאתה חושב שאני לא בסדר שאני אמרתי אל תתפלל. אז אתה יכול לחשוב, הרב שרקי הוא אחד שאומר שאסור להתפלל או שלא להתפלל, ולכן אני עוזב אותו. אז ואז אתה תשמע לרבנים שאומרים להתפלל, מה קרה? אם אתה מאלה ששומעים לי, אז אתה תשאל אותי, למה אמרת לא להתפלל וכו'. ואז אנחנו בשיחה אישית נברר את זה בינינו. כך שאין פה סכנה, אל תדאג. כן, בבקשה. מה אתה רוצה להגיד? הבנתי. הנטייה הטבעית הקיבוצית היא מתפתחת, נכון? יש לה דינמיקה משלה. לא אמרנו שכל דבר טבעי אין לו התפתחות. יש לו התפתחות, למרות שהוא טבעי. כן, זה כמו שלמשל, אני יודע, יש, אני יודע, שחיקה של ההרים, כן? אז לכן, אחרי כמה שנים רבות, אז ההרים משנים צורה. כבוד הרב, שלום, האם לעתיד לבוא האסלאם יישאר במתכונתו כדת לגיטימית? כמו שכתוב בקוראן, שיהודים יכולים להישאר יהודים תחת שלטון מוסלמי, או שגם המוסלמים יחויבו בשיבת מצוות מן הנוער כחלק מעולם שיש בו רק יהדות. שאלה זו היא שאלה נפלאה. והיא שוב מתייחסת לנושא שהוזכר רק בדרך אגב. אז הזכור של האסלאם במהלך השיעור היה רק ממש בהערת אגב, ולא התכוון להיות נושא השיעור. ולכן אין לי ברירה, אלא שלמרות שהנושא כשלעצמו מאוד מעניין, אינני יכול להתייחס לשאלה, כי היא תסיט אותנו מהנושא המרכזי של השיעור, ואז נבזבז על זה זמן יקר. ולכן, אני, עם כל הרצון להתייחס לשאלה המאוד מעניינת, אינני יכול לעשות זאת, כי אתה מבין שהזמן שלנו יקר, וחבל על הדקות היקרות שאנחנו מבזבזים על שאלות צדדיות. בכלל, אני מבקש שכאשר אנחנו לומדים איזשהו נושא, שלא להסיט את תשומת הלב, לא על ידי שאלות ולא להערות, לנושא שאיננו הנושא העיקרי שאנחנו עסוקים בו, גם אם מה שהוא הוזכר בדרך אגב, והוא מעניין אותך באופן אישי. אחרי הקדמה כזאת ארוכה, יכולתי, לא, אתה לא מבין. אני עכשיו יוצא למלחמה כדי לייאש את אלה שינסו לעשות את זה עוד פעם. זה עונש קולקטיב. טוב. הרב לעתיל מטיל פצצות תוך נימה שהדברים טריוויאליים, ולא מסביר את היות הדברים מנוגדים בעיקר מנטלית, לא רק במחוזות רחוקים, אלא אף במגרש הביתי. נכון, זה נכון. זה באמת השיטה שלי. אני מטיל פצצות על מנת לפתוח את הראשים של בני האדם. אבל, אל תדאג, יש גם טיפול אחרי הפיצוץ. זה כמו שיש מחלקת שירות. אחרי זה, כלומר, בהתחלה, כן, שירות לקוחות. בהתחלה מפנים את הדרך, אחר כך מתקנים. בסדר? תראה, זה הסגנון שלי, אני יכול לעשות. כן, בבקשה. זה אגב מה שגורם לפופולריות של השיעורים שלי בין היתר. בבקשה, מה? מה? נכון. כן, זאת אומרת, פה זה ממש דוגמה למה שהרב קוק אומר. המצוות שאנחנו מקיימים, כתוב בשולחן ערוך, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. מה המקור של המצוות האלה? במקור זה היה אצל האבות. האבות קיימו מצוות, אבל איך הם קיימו? הם קיימו א' באופן אינסטינקטיבי, ב' הם לא קיימו בצורה שלנו. זאת אומרת, הם קיימו בצורה שורשית מעשים, שבבוא הזמן הפכו להיות מצוות שלנו, ויעברו גם קצת שינויים, קצת עידונים. כן, אז זה בדיוק דוגמה לזה. אז זה יכול היה להתפתח אחרת קצת, נכון. יכול להיות, יכול להיות. כן, למשל, האריז"ל אומר שהאבות קיימו את המצוות, אותן המצוות שאנחנו מקיימים, אבל בלבוש אחר. כן, למשל, ספר הזוהר אומר, איך יעקב אבינו הניח תפילין? אז זה המקלות המפוצלות שהוא הטיל בשיקתות המים. אז זה לא בדיוק הנחת תפילין של היום. אם אדם יעשה את זה היום, זה לא יראה בדיוק כמו הנחת תפילין. אין כמו שלמשל יבוא בחור בישיבה תיכונית, בזמן תפילת שחרית, הוא יושב על איזשהו סלע ליד השוקת, מפצל פצלות ככה עם העולר בתוך בעצים, ויורה לתוך השיקתות. בא הרם שלו אומר, מה אתה עושה? אני מניח תפילין. זה לא בדיוק. זה השורש. טוב. אז בואו נקרא שוב את הפסקה פה ברב. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות, וכפי האפשרי ייתן להן צורה תרבותית ומוסרית. אבל לא יעקרן ממקומן, כי עצומות הן ממנו, וגם המשפט והצדק על ימינן. כי הלא, הן מעמידי החיים הקיבוציים. וכל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזו צורה שתהיה, יש לו להמשפט להגן על קיומו מכל דבר אשר יבלעהו ובתחבולות יעשה לו מלחמה. כן? כאן הרב בעצם יוצא להגנת אי הסובלנות. כן? יש דברים בכל חברה, בכל תרבות, יש דברים שהחברה לא תיתן שיהיו. מדוע? כי אם, יש דברים מסוימים, שאם אנחנו נרשה אותם, זה יהרוס את כל היסוד של החיים הקיבוציים. לכן פה אין סובלנות. לעומת זה, בחברה אחרת, אותו דבר שבחברה א' נורא מזיק, בחברה שלי זה יכול להתקבל, לא מפריע לאף אחד. ברור? כאן הוא בא לרמוז מדוע היהדות כל כך מתגוננת מפני תכנים זרים לה. כי התכנים הזרים לה עשויים לפעמים לקעקע את כל יסוד החיים הקיבוציים. אם אני לא סובלן, זה בגלל שאני בא להתגונן, מפני תוכן שאני מזהה אותו כמסוכן. אם אני לא סובלן, זה סימן שאני מזהה באיזשהו תוכן, שאני לא סובלני כלפיו, אני כן, איום, אני מזהה שם איום. ולכן החברה, למשל החברה היהודית, אבל כל חברה, יש דברים שהיא לא מרשה. למשל, במדינת צרפת, הלכו, עשו חוק שמנוגד לחלוטין לעקרונות זכויות האדם. לא מרשים לבנות לשים רעלה על הפנים בבית הספר. מה יש? הרי כל הפורנוגרפיה שבעולם אתה מתיר. פתאום קצת צניעות אתה לא מתיר? כן? סך הכל, הרי למה המוסלמיות שמות רעלה על הפנים? שיקולים של צניעות. נכון? אז למה פתאום פה המדינה הצרפתית קמה על רגליה להתנגד לזה? כי הם הרגישו שדרך הדבר הזה יש פה קעקוע של כל היסוד של הרפובליקה שלהם. כן? זה כמין, איך אומר, סנונית של האסלאם הפונדמנטליסטי שיערער את כל היסודות.
זה מסמל אסלאם, לא בגלל שזה...
לא, אבל לפי החוק בצרפת ולפי עקרונות החופש הפולחן, מותר להיות מוסלמי בצרפת. מותר להקים מסגד ולהתפלל בו. אז למה פתאום, כשזה הגיע לרעלה, אמרו, אין סובלנות כלפי הבלתי נסבל. ככה הם אמרו. מה כל כך בלתי נסבל? סך הכל זה חתיכת בד על הפנים. כן? אז כנראה שהם הרגישו באופן אינסטינקטיבי שפה זה משהו שבאופן עצמותי מנוגד להם. מובן? כן, בדיוק. אז זה מה שכאן הרב גם אומר. אגב, כיוון שהזכרנו את האסלאם, עלולות לצוץ עוד איזה 5 שאלות על האסלאם. אבל הן לא תעננה, אני אומר מראש. טוב. אז מה שהוא אומר כאן, כל זמן שיש זכות קיום לקיבוץ לאומי וחברתי באיזו צורה שתהיה, יש לו המשפט להגן על קיומו. מכל דבר אשר יבלעהו. ובתחבולות יעשה לו מלחמה. כן. נכון, בדיוק. לא, המדע עוזר לנו, אבל צריך לדעת. זה לא כמו אתרוגים אחרי סוכות, זה כמו ריבת אתרוגים בט"ו בשבט, שזה בכל זאת נותן משהו. אבל זה לא העיקר. טוב, שאלה. למה הגאולה היא כזאת קשה? כמו הפיגוע ממרכז הרב. האם הדברים קשורים לשיעור? אם כן, אשמח לתשובה. אולי זה בגלל שנתעורר מהמציאות הממלכתית ומהציונות ומלראות במדינה קודש? יצליח לגרות אותי? אתה יודע. אני צריך לחשוב אם זה באמת קשור לשיעור. הגאולה היא קשה, זה נכון. הגאולה היא קשה בגלל שהיא תובעת מאיתנו לעבור שינוי מנטלי. והשינוי המנטלי הם לא עוברים בקלות. ברור. ובגלל שיש לנו שלטון שמוכן שעשרות ואולי מאות מבניו יהרגו כדי לכבוש את עזה, כדי למסור אותה לאבו מאזן. והשאלה אם זה מותר בכלל לעשות דבר כזה. אז מזה זה מתחיל. כן. במקום לכבוש את עזה, כי זה עיר הקודש שלנו. עכשיו, האם צריך להתעורר מהמציאות הממלכתית ומהציונות ומלראות במדינה קודש? לא, אני לא חושב. אני חושב שהקמת מדינת ישראל היא המאורע הגדול ביותר ב-2500 השנה האחרונים, ולא להכיר בערך הקודש שבזה זה להיות כפוי טובה כלפי הקדוש ברוך הוא, וזה כפירה ואפיקורסות ועוד דברים עוד יותר חמורים. נקודה. עכשיו, לאור הייסורים שעברנו בעקבות הפיגוע האחרון, מן הראוי לעניות דעתי שתיתן דעתך לעניין, לו ישמעאל יחיה לפניך, כשאלה שהזמן גרמה, תשובתך תקל, ולו במעט על הרצח הנפשע. מצטער. מצטער, לא יקנה. אני מוכן לתת שיעור בפני עצמו על המאורעות שהיו ולהתבודדות כללית. אתה צודק, אבל צריך שבראש שזה יהיה הנושא של השיעור. האם השוויון, אגב, קצת דיברתי על זה שצריך תפיסה שונה מבחינה שלטונית, שסוף סוף יבינו שיותר טוב דם בנינו מדמם. זה דבר שאולי צריך להביא. כן. היום הגענו למצב כזה ש-20 הרוגים זה לא מפריע לאף אחד, רק 2 שבויים שלא יהיו, כי שבויים זה דבר שמחזיק אותנו. כן. האם השוויון במרכאות והגלובליזציה זה פגיעה של המדע בנטיות הטבעיות של האומות, או שזו נטייתם הטבעית? טוב, זו שאלה באמת. יש אומות שהן בעלות אופי קוסמופוליטי, למשל ארצות הברית, ויש אומות שאדרבה, האופי שלהן הוא ייחודי מאוד, ולכן הגלובליזציה מהווה עבורם איום. לגבי היהדות, אנחנו משהו באמצע. אנחנו מצד אחד קשורים לעולם כולו, מצד שני יש לנו ייחודיות, קוראים לזה אוניברסליות. ולכן, היום הניסיון של הגלובליזציה, יש בו צדדים לחיוב וצדדים לרעה. הצדדים לרעה זה שמנסים לבלע את הזהות הייחודית שלנו. הצדדים לחיוב זה שמבינים שהזהות הייחודית שלנו היא צריכה להיות בעלת השפעה אוניברסלית. וזה הרבה יהודים אינם מוכנים לקחת על עצמם את זה שהיהדות יש לה ייעוד אוניברסלי של תיקון העולם במלכות שדי. כן. טוב, כן. אתה צודק, אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, שאמריקאים הם לא קוסמופוליטים על באמת, אבל יש הרבה מרכיבים של קוסמופוליטיות שם.
גם לגבינו, כאשר עלינו לארץ ב-49-50, כל העלייה, מה שהגענו לכל וכן נפרות, עלינו במטרה, במהות, למולדת של עם ישראל. הם כבר המולדת זו, לא בכלל נשארה מולדת,
נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק. היום ההתייחסות אל ארץ ישראל כאל שטחים, כאל נדלן, כן? זה מין בגידה בזהות המקורית שלנו. כן, כן, בהחלט. טוב. היהדות. מה, בבקשה, מה שאלתך? לא, אני חושב ש... לא הבנתי, לא, אבל הסברנו כאן. הרב מדבר על ההכרה אינסטינקטיבית שבכלל. ולכן המלחמות בין הציבורים ובין התרבויות הן לאו דווקא מלחמות מחושבות. אבל הן מבטאות איזו הכרה אינסטינקטיבית של ההמון, שפלוני איום, פלוני בסדר. ולכן אחר כך ההסברות הפילוסופיות או המדעיות של מה שהיה זה בא אחר כך. זה משהו. כן. לא יודע, טוב, היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית. אגב, לא באת אתמול. היהדות מכרת את עצמה גם היא בהכרה טבעית קודם שיבארו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מה היא. לא מעניינת. כמה עיקרים יש ליהדות?
13.
מי אמר לך?
הרמב״ם.
מתי חי הרמב״ם ביחס למשה רבנו? 3,000 שנה אחר כך. 2,500 שנה אחר כך. במשך 2,500 שנה אף אחד לא חשב לנסח את העקרונות של היהדות? היה צריך לחכות עד הרמב״ם כדי לקבוע 13 עיקרים? כי לפעמים זה היה ברור. אף אחד לא חשב לנסח את זה. מתי צריך לנסח דברים? שהם פחות ברורים. כן, אבל למה צריך לחכות לרמב״ם? כי לפני כן לא צריך. זה בדיוק העניין. כן. אה, ברור, מה אתה רואה, האומר, אין תחיית המתים, אין לו חלק לעולם הבא,
וכן. זה כמו שהיום, יש חסר גמרות, פעם לא מדברים
גמרה, היום
יש
חשוב שטיינזאץ וכו', ויהיה עוד יותר. טוב, אז היהדות מכרת את עצמה, גם היא בהכרה טבעית, קודם שיבארו לה כל פילוסופיה וכל היגיון מהי, איך היא מכירה את עצמה? להערה של האלוהות בצורה היותר טהורה ומאירה בקרבה. נימה, ובעולם ובחיים בכלל. והשלמת טיפוסה הלאומי הזה על פי רוחה העצמי בארצה ההיסטורית, זאת היא כל מגמתה. כלומר, אנחנו יודעים, גם בלי שתסביר את זה, לא על ידי מורה נבוכים ולא על ידי הכוזרי ולא על ידי הרב קוק, אנחנו יודעים שאנחנו הנציגים של האלוהות עבור העולם. כן? ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואז, זאת אומרת, אנחנו באים להעיר לעולם כולו, ללמד אותם דעת אלוהים. זה מה שאנחנו מגיעים את עצמו. ואנחנו יודעים שכדי לבצע את זה, אנחנו זקוקים לארץ שלנו כדי לעשות את זה. ארצנו ההיסטורית, לתיקון עולם בלכות שדי. זה היהדות יודעת בלי שהסבירו לה את זה. הקונניות, המעשיות שלה, כלומר, הפוליטיקה, מה שאנחנו עושים הלכה למעשה, באות למלות את מלאכת הצינורות, שעל ידם ימלא דבר היחס של הזלת שפע תל החיים מהאידאה האלוהית התאורה, אל האידאה הלאומית שלה, ברוח, בשכל ובמעשה, לא רק בחיי כל יחיד, כי אם גם ובייחוד בחיי הלאום כולו. כלומר, אנחנו פועלים הלכה למעשה כדי לחבר את האידאה האלוהית עם האידאה הלאומית. זה נקרא, בשפה של המקובלים, ליחדה שמה דקודשה בריחו ושכינתה. נכון? קודשה בריחו, המגמה האלוהית הכללית בהוויה, שכינתה, המגמה המתגלה דרך האומה הישראלית, שכינתה. ולא תמיד רואים את הקשר בין השניים. יש אפילו טענות נגד עם ישראל. מה פתאום אתם מנכסים לעצמכם את האלוהים? מה, וכי הוא לא אלוהי כולם? אלא שאנחנו יודעים שדרך זהותנו הלאומית, הגילוי הוא יותר גדול. וזה ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. זה מה שהמצוות והפוליטיקה שלנו עושים. כן, בבקשה. אז חלק, אתה צודק, חלק מהאסטרטגיה זה הגלות. הגלות זה כמו זריעה, אתה זורע, אחר כך צריך לקצור. נכון?
אם אתה...
זה נקרא לקצור. כן. האם יש מקום לחוסר סובלנות גם בין הזרמים השונים בעם ישראל? לדוגמה, היחס לשמאלנים, למרות שהם נוטים לחלק האוניברסלי שבעם ישראל. טוב, זה תמיד שאלה. תמיד הרי יש מלחמות בין היהודים על כל מיני דברים. ויש תמיד איזשהו יסוד שמאחד את כולם, ויסוד שמפריד. ועל יסוד זה המחלוקות. כלומר, כשמישהו אומר, אני אסור לי להיות סובלני כלפי תופעה פלונית, אתה צריך לבדוק עד כמה אתה אסור לך להיות סובלני. למשל, חילול שבת. כן? חילול שבת זה דבר חמור מאוד. מחלליה מות יומת. אז איך אפשר להיות סובלני כלפי חילול שבת? נכון? האמת היא שכאשר התחילו תופעות של חילול שבת ביישוב החדש בתחילת המאה ה-20, אז הרב קוק עשה הפגנות נגד חילול שבת. נכון? אז אתה יכול להגיד, אסור להיות סובלני. למה? כי אם לא תהיה השבת, הכל יתמוטט. אחרי כמה שנים, אחרי כמה דורות, מתברר שאומנם חילול שבת זה חמור, אבל לא על זה עומד הכל. נכון? אז יש, אסור לברר, כל פעם, כלפי מה אתה לא סובלני. או שהוא צדק באותה שעה, ולא צודק להמשך. שלום, האם הדתות השונות מנסים, או מונחים, לבצע, את הכתוב בתורה, כמו להיות עם פרע אדם, פרע באלף, אדוני, או על חרבך תחיה? אם זה טבעם, צורת היחס והתקשורת עליהם צריכה להשתנות? צודק. זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שיש תפקיד לאומות, לדתות, למרות השחיתות שלהם, יש תפקיד בהשגחה העליונה. אכן כן. למשל, הרמב״ם כותב, יש ויכוח הרי בהלכה, האם הנצרות זה עבודה זרה או לא. מה דעת הרמב״ם? שזה עבודה זרה. לא סתם עבודה זרה, עבודה זרה למהדרין. כן? עם הכשר. עכשיו, הכשר מהודר של עבודה זרה. אותו רמב״ם שכותב שנצרות היא עבודה זרה ושאסור לגור בעיר שיש בה כנסייה, כן, כך אומר הרמב״ם, אם יש עיר עם כנסייה, אסור לגור שם, אותו רמב״ם כותב מדוע יש נצרות בעולם, כי זה מקדם את המשיח. כן, זה מרגיל את העולם לרעיונות של התנ״ך, ולכן הקדוש ברוך הוא מרשה לזה להתפשט. מעניין. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שני דברים. יש היחס ההלכתי שמחייב את היהודי כפרט, ויש ההנהגה ההיסטורית הכוללת, ששם דווקא יש שיקולים אחרים לריבונו של עולם. בסדר? אז בהחלט, על חרבך תחיה, והוא יהיה פרא אדם, כל הדברים האלה ממלאים תפקיד במציאות, רק שאסור לגלות את זה לגויים. וזה מה שמשה רבנו אמר, שהוא ביקש שתשרה שכינה על ישראל ולא תשרה שכינה על אומות העולם. מה זה? למה שלא תשרה שכינה על אומות העולם? כי אז, אם תשרה אצלם שכינה, הם גם ידעו למה הם צודקים. וזה אנחנו לא מעוניינים שהם ידעו למה הם צודקים, כי אז יהיה לנו קשה להתמודד איתם. כן. מה אתה אומר? מאיפה הרמב״ם יודע שזה הסיבה? הוא למד תורה. הוא למד תורה, הוא גם לומד מציאות. יש כל מיני דברים, צריך לראות מה המקורות של הרמב״ם. לפעמים המקורות הם מהכתוב, לפעמים מהשכל. אולי בעקבות פורים שנאמר ונהפוך הוא, תחרוג ממנהגך ותיתן מענה ללו ישמעאל יחיה לפניך. הייתי מאוד רוצה, אבל זה דורש זמן. השואל הופך להיות חלק מהשיעור. תשמע, כל הכבוד לך דניאל, מבאר שבע. אנחנו מאוד מעריכים את המאמצים שלך.
אין מזמנת לפה.
הוא לא יכול, הוא בבאר שבע, מה אתה רוצה? אבל הוא בבאר שבע. לא, אבל הוא... אתה לא מבין. הוא באמצע עבודה, הוא דפק כרטיס, הוא לא יכול ללכת. כן? אז הוא על המחשב. זה בסדר. אבל נאמר, זה שאלה, מה התפקיד של ישמעאל באמת? מה התפקיד? זה באמת נושא לשיעור בפני עצמו. אני פעם נתתי כמה שיעורים על זה. כשלמדנו את ספר בראשית. אפשר להוציא את זה מארכיון אולי. השיעורים על פרשת לך לך, פרק י' ז' שם, במיוחד. פרקים ת' ז' וי' ז'. שם יש התייחסות נרחבת לתפקיד של ישמעאל ואופן התפקוד שלו. כן.
כן.
לא, זה גם מקדם כלפי עתיד לבוא. טוב, בואו נמשיך פה בדברי הרב קוק. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש ואנשי אלוהים. אבל אין בעולם אומה שנשמתה העצמית לא תוכל להשתלם, כי מעל פי המגמה של הידיעה האלוהית העליונה בעולם, כי עם ישראל. כלומר, הנושא האלוהי כנושא לאומי, זה משהו מיוחד לישראל. אצל שאר האומות, לפעמים יש דת לאומית, אבל היסוד, הדבק הלאומי, איננו מתחיל מן התוכן האלוהי שלהם. כן.
מה ההבדל בין חסידים לאנשי קודש?
חסידים הכוונה אנשי חסד, שמטיבים עם העולם, שנוהגים במידת חסידות. ואנשי קודש, הכוונה אנשים שיש להם יחס אל הקודש. זה לאו דווקא אותו הדבר. כן. אתה שואל, כן. אתה שואל פה שאלה רצינית. כן. טוב, יש פה שאלה, במה אומות העולם צודקות? הנה, למשל, מה שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שהרומאים לעתיד לבוא יאמרו, הרבה גשרים בנינו, הרבה מרחצאות, הרבה שווקים. וכל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. זה שקר או זה לא שקר?
שקר.
לא, זה לא שקר בכלל, זאת האמת. האם זה שקר שהדברים האלה הם בשביל ישראל שיעסקו בתורה?
זה לא.
אז זה לא שקר, זה אמת. כלומר, התורה צריכה להינתן בעולם מיושב. והרומאים לקחו על עצמם ליישב את העולם. אז הם צודקים. אלא מה? מה שהם לא צודקים, זה שהם עשו את זה לטובת עצמם. הם התכוונו למשהו אחר, אבל הם באים בשם טענה נכונה. לכן הקדוש ברוך הוא במסכת עבודה זרה לא אומר להם שקרנים אתם, אלא אומר להם שוטים שבעולם. כל מה שעשיתם, לצורך עצמכם עשיתם. אז יש צד של אמת בצדקתם בזה. עכשיו, מה הייתה שאלתך לגבי הכלל והפרט? אתה שואל למה בכלל צריך כלל? כי הרי הכלל סך הכל הוא אמצעי להתקדשות של הפרט. תשובה, לא נכון. הכלל הוא מדרגת חיים יותר גדולה מן הפרט. בדיוק כמו שהאדם הפרטי הוא יותר, הוא מדרגת חיים יותר מפותחת מן הלטאה, והלטאה היא התפתחות יותר גדולה מן התולעת, כך הכלל זאת מדרגת חיים נוספת. ולכן הנשמה שחלה על כלל היא גדולה מאשר נשמה שחלה על פרטים. של האנושות כולה. אתה אומר, יש כלל של האנושות כולה. ואז האומה הישראלית היא רק אמצעי. תשובה. אני רוצה לתת תשובה לשאלה שלך. כן? נשמת כלל ישראל היא בעצמה נשמת כלל האנושות. לכן, נאמר, אדם אתם. זאת אומרת, באופן כמותי, ישראל הם אומה בין האומות, באופן איכותי, ישראל זה כל האומות, שנאמר, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מובן? טוב. שאלה זו שאלתי את אחד מרבותיי לפני 30 שנה, וזאת התשובה שקיבלתי. כן. אתה צודק, אבל הבעיה היא ככה, שאנחנו צריכים להרחיב בזה, והשיעור הגיע לסיומו, נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.